אנחנו נתחיל בשיעור על קבוע. אני אגיד, אומר בקצרה כמה נקודות, כבר למדנו כמה שיעורים על קבוע, ואני אומר בקצרה כמה נקודות. ובסוף נגיד קצת דברים כלליים. השיעור הזה הוא השיעור האחרון בזמן הזה. בעזרת השם, בסוף השבוע אנחנו ניפגש, תדל לעשות מפגשים עם כל אחד מכם אולי בבית המדרש. וננסה לראות עכשיו את ה... להתחיל עם העקרונות הנוספים שיש בעניין קבוע. אני אשתף אתכם
במצב. ביום רביעי לא יש שיעור?
יום רביעי, חמישי ושישי, אנחנו נהיה בבית המדרש. ויהיו פגישות שם, ולא לא יש שיעור, אלא פשוט יהיה פגישות עם החבר'ה. ניפגש ככה, נדבר. יום חמישי בסוף הסדר יהיה מפגש של כולם ביחד, בעזרת השם במברה, מפגש וכיבוד, ביום חמישי בסוף הסדר. אני רואה שזה מצגת. משוחזרת כזאת, טוב, נראה אחרי זה מה לעשות איתה. אנחנו ראינו כמה הבנות בדין קבוע, וראינו אפשרות שכל קבוע כמחצה על מחצה, דעה מזומר שבאמת אנחנו מסתכלים כאילו שיש חצי חצי, או שאנחנו רואים לא, הרוב נשאר, אבל המיעוט לא מתבטל. ראינו עוד דיונים ונפקמינות בין ההבנות השונות, ואני רוצה עכשיו לבוא לכמה נקודות שנסה להגדיר אותן. דבר אחד זה הגדרת קבוע לעומת פריש. אנחנו יודעים שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. יש לנו חנויות, 9 חנויות, יש לנו חנויות מוכרות טריפה, חנות אחת או כשרה, חנות אחת טריפה. אנחנו יודעים, בתוך, אם זה קבוע, אז למרות שיש רוב כשרות, זה לא עוזר, או לכיוון השני, אנחנו רואים את זה כחצי-חצי, או בדרך אחרת שהסברנו, לא כך משנה כרגע. אם מדובר על פריש, אם זה פרש, אז אנחנו רואים כל דה פריש, מרוב הפריש, והרוב כשרות, חתיכה תהיה כשרה. מה נחשב קבוע, ומה נחשב פריש. איך אני יודע אם זה קבוע או פריש? אז ההסבר לכאורה פשוט. זה ההסבר שעולה מדברי הרשב"א והש"ח, חוות דעת, הבינת אדם, שהשאלה היא, מתי התעורר הספק? אני חושב רשב"א, חוות דעת, אולי ש"ח, לכתוב עליהם, ש"ח, חוות דעת, בינת אדם. השאלה היא, מתי התעורר הספק? כלומר, אם הספק התעורר כשהחתיכה הייתה במקום הקביעות, זה נחשב קבוע. אם הספק התעורר אחרי שפרשה החתיכה, אז זה נחשב פריש. זאת השאלה. אם הספק התעורר כשהחתיכה הייתה במקום הקביעות, או לאחר שפרשה. ולפי זה...
מה זה מקום קביעות בעצם? זה לא כל כך עונה.
נכון. אבל לפי זה מקום קביעות זה המקום הטבעי של החפץ. למשל, בשר שמקומו במקולים. זה המקום הטבעי, יש חנויות, זה המקום הרגיל שלו. אם זה התגלה בתוך המקולים, יש לך קניון עם חנויות, אם זה התגלה בתוך הקניון, זה נקרא קבוע. אם הספק התעורר שזה היה בתוך הקניון. אם לקחת את זה הביתה, ופתאום שם התעורר הספק, אז זה נחשב פריש. אז לפי זה באמת הקבוע זה המקום הטבעי של החפץ, והשאלה היא מתי התעורר הספק. זה ההסבר הפשוט, אבל יש הסבר מאוד מעניין של השער יושר. רב שמעון שקופ בשער יושר אומר, זה לא משנה מתי נולד הספק. כלומר, לא אכפת לי זמן לידת הספק, מה שאכפת לי זה אופי הספק. נכתוב אותו ונסביר. הדבר הקובע, החשוב, זה קבוע, איננו מתי נולד הספק, אלא מהו אופי הספק. מה הכוונה? השאלה היא, האם הספק הוא על הקבוע או על הפריש? כלומר, האם הספק הוא על החנות, שזה הקבוע, או הספק הוא על החתיכה? על מה אני מסתפק עכשיו? אם אדם לוקח מהחנות, יש לנו ספק האם החנות כשרה או לא כשרה. כלומר, הספק שלנו, השאלה שלנו עוסקת בקבוע. אם החתיכה פרשה, אנחנו לא שואלים עכשיו על החנות, אלא שואלים על החתיכה. שואלים על החתיכה האם היא כשרה, היא לא כשרה, כמובן, בשביל זה צריך לברר את המקור, את החנות, אבל השאלה היא על החתיכה. זאת אומרת, השאלה היא, האם הספק הוא על החנות, כלומר שזה על הקביעות, או על החתיכה. כאשר החתיכה פרשה, מבררים עליה. כך אומר השער יושר, יש מקום להאריך הרבה בוויכוח הזה, באופן כללי, אבל רק הרעיון הכללי של קבוע, שאם יש חפץ שפרש, אנחנו מסתכלים על המקור של החפץ. כלומר, אנחנו מסתכלים מאיפה החפץ הזה, אולי, קצת מסובך, אני אסביר בכל אופן בקצרה, זה נכון, כלומר, לפי השער יושר למשל, שעכשיו אני מסתכל על החתיכה או החנות. אבל יש כאן למעשה עוד שאלה, האם אני יכול לראות את כל החנויות כמו קבוצה אחת, ואז המיעוט תתבטל, או שאני דן על חנות ספציפית בתוך הקבוצה ואז היא לא מתבטלת. כלומר, כל עוד החתיכה נמצאת בתוך הקניון, אז עכשיו אני מסתפק על חנות ספציפית. כלומר, אני מסתפק על חנות ספציפית, וממנה היא לא יכולה להתבטל. אם אני יצאתי החוצה, אז גם אם אני אחזור אחורה, אני מסתכל על כל החנויות כקבוצה. זה יצא מתוך הקבוצה הזאת. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, הקבוצה הזאת כשרה או לא כשרה? אני אומר, טוב, הקבוצה כשרה, כי הרוב כשרים שם. כשזה יצא החוצה, אני מסתכל על כל החנויות כמו קבוצה. כיוון שזה כמו קבוצה, אז אפשר להגיד שהמיעוט מתבטל. כשאני נמצא בתוך הקניון, אז אני מסתכל על החנות. האם החנות הזאת כשרה או לא כשרה, ואז זה לא יכול להתבטל. אני לא אעריך בזה יותר, אבל זה קודם כל חקירה אחת מרכזית של קבוע לעומת פריש. יש לנו שאלה הבאה, והיא ניכר לעומת תערובת. וזאת שאלה מאוד מעניינת. לכאורה, כל תערובת לא תתבטל בשישים. כי אם נפלה חתיכת בשר למשל לתוך דבר חלבי, אז האיסור קבוע בתוך התערובת. איך בכלל יש לנו ביטול בתערובת? וראשונים כתבו שבתערובת לא נאמר דין קבוע. ונבאר טיפה את הדבר הזה. הגמרא בנזיר, דף י"ב עמוד א', אומרת, אמר רבי יצחק, מר יוסף אמר רבי יוחנן, אומר לי שלוחות, צא וקדש לאישה סתם, אסור בכל נשים שבעולם. חזקה שליח עושה שליחותו. וכדבן דלא פריש לי, הלא ידע, אני הוא קדיש לי. אז הגמרא אומרת שאם אדם אמר לשליח שלו, תצא וקדש לאישה סתם, והוא לא יודע את מי הוא קדש לו, אסור בכל הנשים שבעולם, כי אולי הוא קידש את אחותה, אולי האישה שאתה הולך להתחתן איתה עכשיו, היא אחות של אותה אישה שהיא נשואה לך כבר. ולכן אתה עשו בכל אנשים שבעולם. שואלים תוספות. אסור בכל נשים שבעולם, ואם תאמר, וכולי על מה יעשו לנשם. עכשיו, אם אתה קידשת אישה סתם, כל העולם יהיה אסור להם להתחתן. תראו איזה שאלה הזאת, נחשוב על זה שכל העולם יהיה אסור לו להתחתן, רק על השאלה. דשמה, זאת שמתקדשה על ידי שליח, אולי בדיוק האישה הזאת, היא זאת שמקודשת על ידי שליח. ולכן אתה צריך להיות אסור, בכל אנשים בעולם. כלומר, כולם אמורים להיות אסורים בכל אנשים בעולם, כי אולי האישה הזאת היא נשואה. אומרים התוספות, רבינו תם, לאנשים נאמנות לומר, לא נתקדשתי. לדעת רבינו תם, אישה נאמנת לומר, התקדשתי. לפי זה לא צריכה להיות בעיה, נשאת אישה לכל העולם. כיוון שאם היא התקדשה, היא תגיד, התקדשתי. אבל אומרים תוספות, זה עדיין לא מיישב לגמרי. תנח גדולות. קטנות שאינן יודעות, אם אביהן קיבל גבוה, מה היא כאלה מימור? באמת אביה. כלומר, אומרים תוספות, גם התירוץ של רבנו תם, לא יעזור. מה קורה אם מדובר על אישה שקיבלה קידושין בנערותיה, אחר כך מת אביה? אין לנו עדות על המצב שלה. ואז, לכאורה, יש בעיה. אתה לא יכול לשאת אף אישה, אף אחד לא יכול לשאת אף אישה בעולם. אם מישהו אמר לשלוחות, צא וקדש לי, סתם אישה. אומרים התוספות. ויש לומר, למי דאורייתא, אפילו הוא שרי לישא, דאזינא מתא רובא, מי דאורייתא, אפילו הוא יכול להתחתן, כי אתה הולך לפי הרוב. ורוב הנשים הם לא אחות אשתו. ואינו אלא כנס וכולי, אז הוא אומר, בעיקרון היה צריך להיות לכולם, אפילו לאדם עצמו מותר, אלא כנסו את האדם עצמו, ולאחרים לא כנסו, אותו כנסו, אחרים לא כנסו, כי באמת זה בטל ברוב. אומרים תוספות, ואם תאמר, להווה איסור דאורייתא, להווה לי קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמיה, לכאורה יש פה איסור תורה של קבוע. כן, כי האישה הזאת הרי קבועה בתוך אנשים האחרות, ויש לומר, זה לא אומרים קבוע כמחצה על מחצה דמיה, אלא כשהאיסור ניכר לעצמו, וההיתר ניכר לעצמו. אבל כשאין האיסור ניכר לעצמו, לא אומרים קבוע. אומרים תוספות, אומרים קבוע, רק שהאיסור ניכר לעצמו, וההיתר ניכר לעצמו, אלא שאתה לא יודע. אחי, אם החתיכה הזאת הגיעה מהאיסור, הגיעה מההיתר, זה דין קבוע. אבל כאשר האיסור לא ניכר, כמו בתערובת, אין דין קבוע והוא בטל. אם האיסור לא ניכר, יש כאן ביטול. כלומר, קבוע זה כשאנחנו רואים את האיסור, יודעים עליו, אנחנו רק לא יודעים, ויודעים גם את האיסור, גם את, יודעים את החתיכה, יודעים איפה היא באה, לא יודעים אם זה מותר, אסור, אבל אם אנחנו לא יודעים איפה האיסור נמצא, אז אין כאן דין קבוע בכלל, ולכן האישה הזאת, כיוון שאנחנו לא יודעים מי זאת האישה שהתקדשה, אז גם לאותו אדם, הספק שזה אחות אשתו, זה לא דין קבוע, זה בטל ברוב, וזה הכל מדין כנס. זה כנסו אותו ולא כנסו אחרים. העיקרון הזה עולה מאוד ראשוני, תסתכלו למשל דבר מעניין, דבר מעניין שאומר הרש מכינון, הביא אותו הפרי חדש, וכתב רבי שמשון בסוף ספר כתות, דבאחי ניחא, מה שמקשים העולם, יאסר כל העולם בחרישה ובזריעה, לא בגלל שנת שמיטה, מטעם נחל איתן שהוא קבוע. כלומר, הוא אומר, למה לא תאסר כל הארץ בזריעה, שמה היה שם נחל איתן של אגרה ערופה, שאסור בזריעה. אני מתאר לעצמי שאף אחד מכם לא היה מוטרד מהשאלה הזאת עד הרגע. אבל זה הטריד את רבי שמעון מכינון. איך מותר לזרוע? הרי אולי יש אגרה ערופה. מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו לא יודעים איפה זה. למה ידי פריש ניחא, כיוון דלא ידעין הנחן הנחל. אינך נחל איתן, לא שייך למימר קבוע. אז עוד פעם, אותו עיקרון.
אם זה לא קבוע,
אתה קטע, אולי תכתוב בצ'אט.
ספק?
לא שומעים אותך ברור.
אם אנחנו קבוע, זה אומר שזה אומנם נשאר ספק, רק לא ספק קבוע?
אם זה לא קבוע, אז יהיה ספק, ואז ילכו לפי הרוב.
ואיך אנחנו יודעים מה הרוב?
אם אתה יודע, אתה יודע למשל שהאישה הזאת, רוב הנשים בעולם הוא לא קידש אותה.
כן, אבל נניח לגבי הנחל, אני לא יודע מה הרוב, זאת אומרת אין לי מידע.
נכון, אבל אני חושב שניתן להניח שרוב המקומות לא היה בהם עגלה ערופה, כלומר זה דבר נדיר, יש לנו כל הסיבות לדעת, לפעמים אתה יודע בצורה ודאית, יש לנו רוב סטטיסטי, יש רוב ודאית לכמן, רוב ודאית לכמן, אוקיי, אבל...
אז יוצא שהרוב הזה הוא לא צריך להיות רוב ודאי, אלא כל עוד אני לא יודע שיש רוב איסור, אז אני מניח שיש רוב היתר?
לא הייתי אומר ככה, אם זה ככה זה ספק. אבל יש דברים שחז"ל היה ברור להם שהם רוב מכל מיני סיבות. כלומר, יש רוב שאתה רואה במציאות, יש רוב סטטיסטי. שאתה יודע, רוב המקומות הם לא עגלה ערופה, אתה יודע את זה? אתה יודע את זה. אז יש...
אז בעצם זה חזקה שיש רוב יותר.
אוקיי, אפשר לקרוא לזה כך. בכל מקרה, אנחנו צריכים שלא יהיה קבוע, אז תערובת, כתבו הראשונים שהדבר הזה לא נחשב כקבוע, וכנראה שבתערובת, קבוע יש לו איזו חשיבות מסוימת. בתערובת, כאילו הוא מאבד את החשיבות שלו, תכף אנחנו נדבר על זה, ואז לא שייך לדבר על קבוע. יש מקום לדון אולי בדעת הטור, שגם בתערובת שייך דין קבוע, אבל נעזוב את זה עכשיו, כי הדבר הפשוט הוא שכאשר ניכר מקום האיסור, אין דין של קבוע.
אפשר שאלה הרב?
כן.
לגבי מה שאמרת מקודם, למה שהרב אמר קודם, לגבי הוא שקידש על ידי שליח, אבל לא הבנתי, אם רוב הנשים בעולם הן מקודשות למישהו, זאת אומרת, רוב הנשים בעולם אסורות על מישהו אחר, נכון? אם אני טועה.
נכון.
זה לא יכול ליצור בעיה עם ההנחה שיש...
לא, רוב העולם אסורות, רוב האנשים בעולם... לא, רוב האנשים בעולם מותרות. יש ספק שאולי מישהי נשואה למישהו. רוב האנשים הם בסדר.
למה? אבל אם רוב האנשים בעולם נשואות למישהו, הם אסורות למישהו אחר, אז רוב האנשים בעולם...
לא, רוב האנשים בעולם, אתה יודע מי הם, אתם יודעים שהם נשואות. הבעיה היא באותה אחת, שאף אחד לא יודע עליה. ואותה אישה שהקדיש שליח קידש, אף אחד לא יודע שהיא נשואה, על האישה הזאת יש לו רק, לא על רוב אנשים, רוב אנשים הם בסדר. ולכן מדין רוב אומרים תוספות שבאמת מדאורייתא זה בסדר וזה רק נס.
אוקיי. השאלה היא בעצם יותר בסיסית, מתוך מה אנחנו מודדים את האישה, היא מכלל אנשים או מכל אנשים שיש סיכוי שהתקדשו. או במקרה הזה כל אישה נשואה, אז ברור שהיא לא התקדשה לאותו אחד ולכן היא לא בכלל ספק בכלל.
אוקיי, אפשר להסתכל על זה ככה, בכל אופן ברור שרוב אנשים הם לא, לא שהרוב הם בספק שאולי הם נשואות, כי אני יודע מי נשואה. אני רוצה עוד דבר, עוד שני דברים להגיד. דבר אחד, ראינו שיש שני מקרים שדבר יכול להיות מותר. מקרה אחד זה תערובת, שיש ביטול בתערובת. מקרה שני זה פריש, כל זה פריש מרוב הפריש. האם זה אותו דבר? זה מה שאנחנו מנסים לברר. היחס, מה ההבדל בין ביטול ותערובת? במקרה כזה, אם יש ביטול ותערובת זה מותר, לבין חתיכה שפרשה, מתירים מדין כל דה פריש, רובה פריש. זאת השאלה שאותה אנחנו מנסים כעת לברר, ואני אגדיר את הדברים בקצרה. בתערובת רגילה, יש לנו מיעוט שמתבטל אל הרוב. כל התערובת למעשה היא דבר אחד, ולמעשה כשיש ביטול הכל הופך להיות מותר. אם יש רוב של היתר, כל התערובת הופכת להיות היתר גמור. אם יש רוב של איסור זה יהיה אחרת, אבל אם יש היתר, הכל הופך להיות מותר. כאשר יש לי רוב של היתר ומיעוט של קבוע, אז ראינו שיש חידוש לתורה, שאין הכרעה, ולכן האיסור נשאר איסור. כאשר יש לי חתיכה שפרשה, מה אנחנו אומרים? קודם פריש מרוב הפריש. מה זה אומר? זה אומר שרק רוב התערובת היתר. כלומר, יש איסור, זה לא שהאיסור הפך להיות היתר, אבל חתיכה פרשה מתוך הרוב. או בניסוח אחר, כל דה פריש מבוסס על סטטיסטיקה. כנראה שמי שפרש הגיע מתוך הרוב. מיעוט בתערובת מבוסס על ביטול. המיעוט בטל אל הרוב, הוא מקבל את דין הרוב, מקבל את דין הקבוצה, ולכן הוא הופך להיות כמו יותר. אני רוצה רגע לרשום את זה, ותכף להביא דפקמינה להבין את הדברים. בתערובת, יש ביטול של המיעוט, והוא מקבל את דין הרוב. כל דפריש מבוסס על סטטיסטיקה. מבוסס על סטטיסטיקה, מן הסתם, חתיכה שפרשה הגיעה מתוך הרוב. ולכן, במקרה הזה, האיסור נשאר איסור, אלא שחתיכה זו מותרת. לעומת זאת בתערובת, האיסור התבטל והפך להיות היתר. אז בדברים שראינו בינתיים, אז תערובת זה כאילו יותר משמעותי, יותר חזק מפריש, כי כל האיסור הופך להיות היתר. אבל דווקא בגלל זה, יש דברים שבהם אנחנו מחמירים יותר. בקבוע אנחנו מחמירים יותר שאין ביטול, כי קבוע לא נחשב כתערובת. בתערובת מחמירים יותר, זה שבתערובת יש כל מיני דברים שלא יכולים להתבטל, חתיכה הרויה להתכבד לא בטלה, בריאה לא בטלה, וכל דה פריש גם אלה בטלות, כי אנחנו לא מנסים לבטל את החתיכה בתערובת, אלא אנחנו מנסים להגיד שחתיכה פרשה מן הרוב, ואת זה אפשר להגיד גם חתיכה הרויה להתכבד. אני ארשום את זה רגע. אמנם חתיכה בעלת חשיבות, כגון חתיכה הראויה להתכבד, לא בטלה בתערובת. וכל דפריש, גם חתיכה חשובה, כגון חתיכה הראויה להתכבד, נחשבת כיתר, כיוון שאנחנו לא מנסים לבטלה, אלא לומר שהגיעה מתוך רוב היתר. זאת אומרת, חתיכה בתערובת לא יכולה להתבטל, כיוון שהיא בעלת חשיבות, היא עומדת לפני עצמה. היא לא יכולה להתבטל, כיוון שהיא בעלת חשיבות, היא עומדת לפני עצמה. ואינה בטלה, היא לא חלק מהקבוצה, היא לא יכולה להתבטל. לעומת זאת, בדין כל דפריש, אנחנו לא מנסים לבטל את החתיכה. אנחנו רק אומרים שסטטיסטית היא כנראה הגיעה מהרוב של היתר. כיוון שאנחנו מנסים להגיד שסטטיסטית היא הגיעה מהרוב של היתר, ממילא מה אכפת לי שזו חתיכה הרויה להתכבד או בריאה, מה זה משנה? זה הגיע מרוב היתר ולכן צריך להיות מותר. אז זה כדי להבין את ההבדל בין תערובת לבין קול דה פריש, ורק אני אגיד שיש בזה תשובה יפה בפשוט שבט הלוי ויורד החלק בית סימן מם א', ששם הוא מנסה לחדד את הדברים ואת ההבדל בין קול דה פריש ובין תערובת. כן.
כשהרב אומר פה תערובת, הרב מתכוון גם לכמה חתיכות שלמות, כי הוא יבש ביבש, או דווקא לתערובת שלך בלך?
עקרונית גם יבש ביבש. עקרונית גם יבש ביבש, למרות שגם יבש ביבש ולך בלך, כמובן יש להם כללים שונים, כמו שדיברנו לפני שנתיים. גם שם יש הבדלים, שקצת קשורים לסברות האלה. האם זה ממש הפך ליתר או לא הפך ליתר, דיברנו על זה מחלוקת ראשונים, כמה שיטות בדברי הראשונים. אבל בעיקרון גם בחתיכות יבשות זה יכול להיות. יש לנו...
דבר שני, מה שהרב אומר שהאיסור מתבטל והופך להיות יתר זה לכאורה מחלוקת, זאת רק שיטת הראש ככה. אבל הרוב אומרים שזה לא הופך ליתר.
אוקיי, אז עכשיו זה נכון. זה נכון שאם מדובר על חתיכות, אם מדובר על תערובת ממש, אז ברור זה הפך ליתר, אם מדובר על חתיכות, אז יש מחלוקת בין הראשונים, וגם השיטות האחרות, השניים מחמירים מדאורייתא ומדרבנן, זה מה שאמרתי עכשיו, שיש כמה שיטות בדברי ראשונים, באמת, אבל בכל אופן, גם אם לא ניקח את העניין שהפך ליתר, ואני חייב להגיד, לרוב הראשונים זה כנראה כן הפך ליתר, כי אומרים, טוב, אז שלא בן אדם אחד יאכל, כמה בני אדם יאכלו, זה לא בדיוק, רוב השיטות הן כן חושבות שזה כנראה הפך ליתר, אבל אפילו אם תיקח את ההפך ליתר בסוגריים, אפילו אם תגיד ככה כדי להכניס את כולם לכאן, אז בתערובת הסיבה שמותר לאכול כי האיסור יתבטל. מה זה אומר? עכשיו יש מקום לדון, אבל כולם מסכים שהאיסור בטל בתוך תערובת. בכל דפריש שום דבר, אנחנו לא מנסים לבטל בכלל. אנחנו רק אומרים שכנראה הוא הגיע מהרוב, ולכן אני אומר שזה עניין סטטיסטי שלא אכפת לי אם זה חתיכה רואה להתכבד או משהו אחר, כי חתיכה בתערובת, חתיכה רואה להתכבד או בריאה לא יכולות להתבטל, כי הן בעלות חשיבות, הן עומדות לפני עצם, פשוט לא יכולות להתבטל. וכאן אני לא מדבר על ביטול בכלל, אלא מאיפה זה פרש. עכשיו יש מקום לדון באמת, הפכתי יותר, לא הפך יותר, אבל זה פחות קריטי מבחינתי כרגע.
אם לא מתייחסים לזה, אני יכול להגיד שגם בתערובת יש לי 10 חתיכות בתוך סיר אחד, כל חתיכה שאני אוכל בפני עצמה, אני אומר זה היתר. זה גם נראה לי חלק מהראשונים ככה מסבירים את העניין של יבש ביבש. ואז זה יוצא שזה בדיוק אותו דין.
ביבש ביבש יכול להיות שלפי חלק מהראשונים אתה יכול לקרב את הדברים באמת. אני רוצה להגיד ממש לסיום העניין הזה של קבוע, יש עוד הרבה דברים שצריך לדבר עליהם, אבל יש כל מיני ויכוחים מעשיים בענייני קבוע. אחד הוויכוחים הגדולים שיש זה בענייני אורלה. יש ויכוח גדול מאוד בין הרב עובדיה לבין שיטות אחרות לגבי אורלה. כל שנה מתפרסמות טבלאות אורלה. כשאתה קונה פירות בשוק, בחנות בלי הכשר, אז אוקיי, תפריש תרומות ומעשות בלי ברכה. אבל חוץ מהפרשת תרומות ומעשות, אולי זה אורלה. אז יש טבלאות שמתפרסמות כל שנה, בואו נראה אם אני יכול להעלות לכם טבלה כזאת. שנייה. הנה. הנה, אני אראה לכם. אוקיי, לוח אורלה, קיץ תשפ"א, מת רב דוקטור, הדוקטור משה זקס. אז רוחמניות, אתם רואים 30%. אנונה 1%. גויאבה פחות מ-1%, תות 2%. זיתים 0.07. מישמיש, תלוי איזה זן, סך הכל 1.5%. שקד 1.9. תפוח עץ 0.25. כלומר, כמעט אין אורלה ותפוחי עץ.
הרב, וכל מה ש... כל מה שפחות מ-50%, אז זה יותר.
תכף נדבר על זה. אגס, 0%, תראו, אגס. אם אתם נתקעים באיזה מקום, אגס אתם יכולים לאכול וכל התורים. אגס ותפוח. ענבים, גם זה יחסית נמוך, 0.65. הפרסק 1.3.
למעשה אם זה לא 0%, גם אם יש 0.1%, זה כבר יכול להיות קבוע, ואם זה קבוע זה בעייתי.
אז זאת בדיוק
שאלה. כמו שאחד מתוך כל אנשים זה כמות מאוד קטנה.
זאת בדיוק השאלה.
הרב, הכמויות שרשומות כאן זה מה שמשווק או מה שגדל על העצים?
זה מה שגדל על העצים. הם בודקים את כל הדונמים הארציים, אתה רואה כתוב כאן דונם, 200 דונם, יבול ארצי, הם דנים על העצים שיש, בודקים לפי כל מיני מקומות, אחוזי אורלה עוברים בארץ ובודקים, חפשים כל הזמן עצי אורלה. עכשיו הדבר הזה מפרסמים אותו כמה מכונים כל שנה, והרב עובדיה התנגד לכל הדבר הזה, כי הרב עובדיה, יש כאן ויכוח, האם מדובר על חשש לקביעות או אין חשש לקביעות. אם אתה חושש לקבוע, אז יכול להיות שצריך להיות ממש 0% אורלה. אם אתה מדבר, אולי שזה לא קבוע, אבל אתה מדבר כמו איזה תערובת כזאת, אז עכשיו צריך לראות, אולי צריך ביטול של 1 מ-200, שזה 0.5%. אם אתה אומר ש... זה לא קבוע, יכול להיות שאתה תגיד שעד 50% זה בסדר, או תגיד אולי עד 10% שזה מיעוט מצוי. למעשה, הטבלאות האלה, וכל מי שמתעסק, הם חוששים לקיום לכל הטבלאות בהקשר הזה. הרב עובדיה טוען שאין כאן קבוע. ולמה אין כאן קבוע? למשל, במקום הקבועים את הפרדס, אין המקום של ספק, זה הפרדס או החנות. אז אם זה הפרדס, אז יש מה להגיד שזה קבוע. אם זה החנות, אולי זה לא קבוע. שאלה נוספת, מה קורה אם גוי יוציא את זה?
הרב, מחילה, אנחנו ממש לא שומעים, יש פה מישהו עם רמקול, זה ממש מפריע. לא השתיק.
בוא ננסה, רגע. הנה. אז יש ספק אחד, האם אני מדבר על החנות, על הפרדס, שאז אולי זה יהיה קבוע, שכל הטבלאות האלה בודקות את הפרדס, או אני מסתכל על החנות, אז החנות אולי זה כבר לא קבוע. שאלה נוספת, מי שהוציא את זה החוצה זה גוי. אז הגוי אולי הוא יודע, הוא הוציא את זה מהקביעות, אבל מה אכפת לי אם גוי הוציא את זה? אם זה משנה אם גוי יהודי הוציא את זה, יהודי ראה את זה? כשאני מדבר על קבוע לעומת פריש, ואם יש ספק ומי יוציא מקום הספק, אז גם יש מקום לברר האם אני צריך לדעת, האם אני צריך לדעת שיש פרדס קבוע ויש, או עצם העובדה שמישהו יודע, בעל השדה יודע, גם הדבר הזה נחשב כקבוע. ולמעשה, לדעת הרב עובדיה הולכים לפי הרוב, אין כאן דין שקבוע, הספק הוא בחנויות, הגוי בדרך כלל הוא זה שמוצאים מהשדה ולשיטתו, כל הטבלאות האלה הם בלוף אחד גדול. לפי הרב אליושיב, רואים את כל הפרדסים כמקום אחד, וזה נחשב כמו תערובת, ולכן צריך ביטול של 1 מ-200, וזה יהיה 0.5%. יש כאלה שאומרים, יש כאן קבוע. כך סובר נדמה לי הרב מרדכי אליהו, ונדמה לי שמורי ורבי הרב ליכטנשטיין חשש לזה, ואז צריך 0% עולם. כלומר, צריך תעודת הכשר. כל השכון אורים זה בלי הכשר, אם זה עם הכשר, אז זה בלי אורלה. כל מקום שיש תעודת הכשר על האורלה, אתה יודע, זה בלי אורלה. ויש כאלה, נדמה לי שזה רב שלמה זלמן, שאומרים שצריך לחשוש למיעוט מצוי, שזה 10%. יש כאלה שאומרים 5%. אם אנחנו מדברים על 10%, אז רוב הפירות מותרים, חוץ מקצת, ראינו חמניות, צריך לבדוק, אבל רוב הפירות הם לא 10%, עברנו עכשיו על רשימה. גם 5% זה לא. אם אני מדבר על חצי אחוז, אז כבר יותר מחמיר, למרות שראינו שתפוח ואגס, נדמה לי שזה אפילו לא 5%, אפילו לא 0.5%, אז הדבר הזה מאוד תלוי בשיטות האלה, וגם הדברים שלמדנו בענייני קבוע, אז קצת ליישם את הדברים הלכה למעשה. מוריי ורבותיי, אני רק רוצה להגיד לסיכום, אני עוד רוצה לעשות אתכם שיחות אישיות, ואולי בימים האחרונים אנחנו נעשה רשימות, שכל אחד נעשה איזה רשימה, שכל אחד ידע פחות או יותר מתי הוא מגיע. אפשר גם לעשות את הרשימות אם אתם רוצים עכשיו, על רביעי, חמישי, שלישי, רביעי, שלישי, רביעי, חמישי, רביעי, חמישי נראה לי יותר טוב לעשות. ואז אפשר לעשות רשימות עם שמות, ולחלק את האנשים, כל מי שרוצה לדבר, שפשוט תירשם ברשימה, ומישהו יעשה את הרשימה, ונוכל לשבת ולדבר. אני רק רוצה להגיד לכם כאן, במסגרת שיעור הזום והסיום הזה, שמצד אחד, הלימוד לא היה רגיל השנה, הלימוד לא היה פשוט השנה, מצד שני, אני חושב שיחסית, למדנו בזום בצורה יפה, יש פה חבר'ה שלמדו בצורה מאוד רצינית, והשקיעו בצורה רצינית, אני רואה גם בלימוד בשיעור עצמו, גם בסיכומים שהגישו לי, לקראת סוף הזמן, אז כולם יגישו סיכום, אבל אני רואה שיש כאלה שממש למדו בצורה רצינית מאוד, שזה באמת מדהים, בעזרת השם שנה הבאה לא נצטרך כבר את הזום הזה, שנה הבאה אנחנו מתחילים עוד הלכות שבת, נלמד בצורה חיה, אבל אתם יודעים, כל דבר בעולם שאדם עובר, צריך גם לקחת לנו דברים טובים, גם אם זה לא אידיאלי, גם אם היינו מעדיפים משהו אחר, אבל יש לך משהו בחיים, בוא תחשוב איזה דברים טובים אתה לוקח משם, אז אני חושב שיש גם הרבה דברים שיצאו לנו השנה, אם יש מישהו שרוצה להגיד משהו, אז בשמחה.
אני מסכים, אני מאוד מרגיש גם מה שהרב אמר, שהלימוד היה מאוד לא אידיאלי מצד אחד, מצד שני, כשזה מה יש, זה הרבה יותר עדיף מאשר שאין שום דבר.
טוב, יש כוח.
לפחות זה, זה גם משהו.
בסוף גם היו יתרונות לזום. גם היה אפשר לחזור על השיעור, היו מצגות, גם אנשים שהיו בכל מיני מקומות אחרים יכלו לשמוע את השיעור. אז...
לא יודע, אבל מצד שני הרב, אם היה לנו חובת הגעה נקרא לזה, אז היינו כולם פנים אל פנים, לא משנה איפה כל אחד, יש בזה יתרונות והרבה חסרונות גם.
נכון.
אני רציתי להגיד תודה רבה הרב במיוחד על הזום ועל המצגות שהיו ממש משיבות נפש. אני מצטער שאני לא יכול להיות בשנה הבאה, אבל באמת תודה רבה, תודה. ותודה לכולם.
תודה, חיזקת אותנו, שמחנו מאוד שהיית איתנו בכל מצב שהיית, היית איתנו ולמדת איתנו, אז יכול להיות שהזום נוצר גם בשבילך, כל הדברים האלה. אז מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם ניפגש ביום שלישי, יש שיעור בבית מדרש כרגיל של סוף שמיטה, אולי אנחנו גם נעשה אותו בזום, לא סוף שמיטה, סוף שמיטה לזמן הזה, ויום חמישי כמו שאמרתי בסוף הזמן כל בית מדרש נשב ביחד במבואה כמו שאנחנו רגילים לעשות, וחוץ מזה, אז נעשה רשימות, מישהו אולי יעלה איזה רשימה אולי לקבוצה, שיהיה אפשר להירשם. אנחנו נעשה כמה דקות לכל אחד, כדי שנספיק לעשות את כולם. זה יהיה פגישות קצרות, אבל פגישות של כמה דקות, אז אם תהיה רשימה, כל אחד יוכל לדעת מתי בערך הוא נפגש, אז אפשר לעשות רשימות של יום רביעי, חמישי, אפשר בעיקרון גם שלישי, אולי עדיף לעשות רביעי וחמישי.